בוקר טוב, אנחנו ביום ראשון, חוב ג' בר חשבן, בשיעור תניה, גרס הקדש, גרס חופטס, החלק החמישי, השיעור של שבת. מה שמדבר באיגרת הזאת, אנחנו בחלק החמישי כבר, מה התוכן של האיגרת הזאת? שיש מעלה מיוחדת בלימוד התורה של החלק שנקרא הלכות שבתורה. כל השוין ההלוך הזה בכל יום מובטוח לשבנו למבוא. זה לא כתוב על חלק אחר של התורה, לא על מדרש, לא על הגודל, לא על סוד. כל השוין ההלוך הזה בכל יום. גם המצווה שווגית בו יומם ולילה, מי שאין לו את האפשרות לעשות את זה יומם ולילה, אז הוא יכול לצאת בפרק אחד שחרית, שיעור של שבת, בפרק אחד ערבית. מה זה פרק? הלשון פרק מתחבר לפרק משניות. מה זה משניות? בתורה שבעל פה, ההלכה הפסוקה זה המשנה. כדי להבין, אז יש את כל הרחבה של הגמרא לפרש ולפרט ולבאר, אבל במשנה כתוב את ההלכה הפסוקה יותר, שמזה יש אחר מכן את כל הפירוט. אז גם כן שוב אנחנו רואים שהחשיבות של ההלכה, שדווקא בזה הוא יוצא ידי חובתו של להגיד בו יומם ולילה, משהו שקשור עם הלכה. מה החשיבות הגדולה של ההלכה בחלקים של תורה, יש עוד חלקים של תורה? אז הוא הסביר את החשיבות של מצוות. ההלכה זה הלכות שאדם צריך לקיים, המצוות של התורה, שזה תרי"ג מצוות עשי, תרי"ג מצוות, רמ"ח מצוות עשי, שעשה מצוות לא תעשי. הריזל מביא שכל נשמה צריכה לבוא בגלגולים רבים, לא כעונש, אלא כדי להשלים את התרי"ג מצוות שהיא חייבת להשלים. ומה הסיבה שהנשמה חייבת להשלים את כל התרי"ג מצוות? כדי שלא יחסר לה לבושים שהיא זקוקה להם כשהיא מגיעה לעולם הבא, ליהנות מזיו השכינה ולחזות בנועם השם, היא זקוקה ללבושים שאם חסר לה, בתרי"ג המצוות חסר לה בלבושים. מה זה הלבושים שהנשמה זקוקה להם? הנשמה, גם כשהיא באה בלי גוף, לעולם הבא, לגן עדן, העליון, התחתון, הנשמה לא באה עם הגוף. הנשמה באה כנשמה. בכל זאת, הנשמה זה נברו, גם שזה חלק אלוקה ממעל, זה, יש לזה את הגבלות של נברו, ולהתחבר, לחזות בנועם השם, וליהנות מזיו השכינה, זה התחברות של נברו ובוירה, שזה דבר בלתי אפשרי. הנברו יכול לדעת על מציאות הבורא. וידעת היום, יש מצווה, להשיבות על לבביך, יש לו ציווי לדעת ולהבין ולהביא את זה לרגש בלב. מה הוא יודע? כי השם הוא אלוקים, השמיים ממעל, הוא מסתכל לעולם ולא רואה את הקדוש ברוך הוא, אומרים לו וידעת. תחשוב בצורה, תפנח נכון את מה שאתה רואה, אתה תראה את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם. זה מה שנקרא ידיעת המציאות. מה שיושבים ונהנים מזיל השכינה בגן עדן העליון התחתון, למדנו בתורה אור של הפרשה הזאת. ועברו מזוקם בו ביומים, אומר הזוהר משהו דומה, שהוא בא ביום מן האלוהים, בימים העליונים והשלימים שהיה לאברהם, שבמידה שחסר לאדם בימים, אז אומר, ויילה לברנש, אוי ובוי לו לאותו בן אדם שחסר לו ימים, חסרים לו לבושים שהוא זקוק להם. זה שוב אותו עניין, שכדי שנברו יוכל להיות במצב של להחזיז בני עם השם ולהתחבר בגן עדן, ההגבלה של נברו לא יכול להתחבר לבוירה. והריבוס והנעימוס שיש בו אילו מבוא, אם הנשמה תקבל את זה, היא תתבטל מהמציאות שלה. היא זקוקה לבושים שדרך הלבושים האלה יכולה להתחבר לחזות בנועם השם. מה זה הלבושים האלה? הלבושים האלה זה מעין הנהנים מזיו השכינה. מהעונג העליון, שזה הדרגה הכי עליונה, שזה נקרא הדרגה של פנימיות הכתר, איזה זיו והרע מהדבר הזה, עונג, שנמצא בגן עדן, שהנשמה יכולה להתחבר אליו, דווקא על ידי קיום המצוות, שהמצוות זה רצון העליון. רצון העליון שנקרא בלפי לשון המקובלים כתר עליון. בתוך הרצון העליון, בפנימיותו, בתוך פנימיות של כל רצון נמצא העונג. אדם רוצה דברים, לא תמיד הוא יודע למה הוא רוצה. בפנימיות של הרצון, מה מסתתר מאחורי זה? שיש לו עונג בדבר הזה. וזה מוביל את הרצון, שהרצון זה נטייה ומשיכה שמעוניין בדבר הזה. ואז הם מפעילים את כל הכוחות בצורה הכי מרבית. השכל עובד יותר טוב, המידות והרגש בדברים שאדם מעוניין, הכל זה בתפוקה הכי אופטימלית. אז הרצון והעונג הם כוחות מקיפים אצל האדם, וגם כן בסדר ההשתלשלות, הדרגה הכי גבוהה של סדר ההשתלשלות זה ספירת החוכמה. כשאנחנו מדברים על מצוות, זה משהו מעבר לחוכמה. המצוות זה הציווי של הקדוש ברוך הוא. מה זה הציווי? זה מה שהשם רוצה. כשאדם מקיים מצוות, אז אדם נמצא בעולם עשייה, בדרגה הכי נמוכה של כל הנבראים, אבל הוא מתחבר, מצווה זה צוותא וחיבור. למה הוא מתחבר? למה שהשם ציווה. מה השם ציווה? זה מה שהשם רוצה שאדם יקיים. הוא גילה לנו את זה על ידי הציוויים שמופיעים בתורה. אז ההתחברות של יהודי במצוות זה התחברות לרצון העליון. מצד אחד הוא לא מרגיש שום דבר, אבל מה הוא יודע ומה הוא הולך לעשות? להתחבר לרצון העליון. ואם המצווה הזאת זה נעשה עם רגש ועם נשמה, אז ההתחברות שלו היא עוד יותר מושלמת לציווי של הקדוש ברוך הוא. בכל המקרים שאדם עושה מצווה, הוא מתחבר לדבר שהוא מעבר לסדר השתלשלות, הוא מתחבר לרצון, שהרצון הוא חיצוניות של העונג העליון. כתר עליון זה נקרא רצון עליון, שזה המצוות, כפי שהוא אומר, שיש כתר זה תו ריש חף, תו ריש חף עמודי אור, שמחברים את המטה מטה עם המעלה מעלה. הנשמה כשנמצאת כאן בגוף, במטה מטה, בעולם העשייה, והיא מקיימת את המצוות, המצוות מקשרות אותה כמו עמוד שהוא נמצא בארץ, והוא מתקשר לדרגה הכי עליונה.
זה לבוש שדרכו הוא מקבל את העונג העליון,
או
הוא מקבל את העונג מהמצווה עצמה.
זהו, שאומר שמעונג העליון, שזה משהו שהוא צריך להתחבר אליו בעולם הבא, אנחנו אומרים לעולם הבא, לא, 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 לא עולם התחייה. עולם התחייה זה בתחיית המתים, זה הנשמה תהיה יחד עם הגוף. אנחנו אומרים בעולם הבא שלאחר 120, שהנשמה אמורה להתחבר ליהנות מזיו השכינה כפי שהיא לא מוגבלת עם ההגבלות של הגוף, עדיין היא מוגבלת להתחבר כניברו, היא לא מסוגלת להתחבר לעונג העליון, כי ההתחברות שמה שמדובר עליה, זה לא התחברות של ידיעה, של ידיעת המציאות, זה התחברות של השגת המהות, שהוא מתאחד עם הדבר הזה. ההתחברות הזאת בלתי אפשרית לניברו, גם כשמדובר בנשומה. והריבות שקיימת שמה, על הרזות בנועם השם, אם הנשמה תקבל את זה בלי לבושים, היא תתבטל מהמציאות שלה. אז כדי שזה בכל זאת יקרה, אז משתלשל הערה מהעונג הזה שנמצא בגן עדן, הערה מצומצמת משתלשלת מהדבר הזה, וכשאדם עושה מצוות, אז הוא מקבל את ההערה הזאת, שזה לבוש שדרכו הוא מתחבר לעונג שנמצא בגן עדן העליון או גן עדן התחתון. איך?
זה מין חיסון.
או מישהו משהו מעין הדבר הזה שדרכו הוא יכול להתחבר אליו. כשאדם רוצה להבין שכל, אז כמה שהוא ינסה להתאמץ עם העיניים, הוא לא יתפוס את השכל. כדי להבין את השכל הוא צריך משהו, כלים שמתאימים לשכל, ציוד שכדי שיכול להתחבר למה שהוא מעוניין להגיע. כדי שהנשמה כניברו תוכל להתחבר ללחזות בנועם השם, היא צריכה דרך המצוות להתחבר לרצון העליון, שברצון העליון בפנימיותו קיים את העונג. אז יש במצוות שלו, יש לו התחברות לעונג העליון. ומהעונג העליון יש שערה מסוימת שמלווה אותו בקיום המצוות, שדרכה זה לבוש, שדרך זה הוא מתחבר לחזות בנועם השם וליהנות מזיו השכינה בגן עדן. זה מה שהיה עד עכשיו. מה שהוא אומר היום, איפה מתגלה הרצון העליון הזה, המצוות, שזה ההתחברות, מצווה, צוותא וחיבור למי? לרצון העליון, הדרגה הכי עליונה, מי מגלה לנו את המצוות? זה התורה שבעל פה, שהיא מגלה לנו את ההלכות בצורה הכי מדויקת. כשאנחנו לומדים תורה שבכתב, אנחנו עדיין לא יודעים מהו רצון העליון. האפשרויות הן רבות, וזה עדיין נעלם. הגילוי של רצון העליון זה בחלק שנקרא תורה שבעל פה. ואדם כשלומד תורה שבעל פה, לא כדי רק להתפלפל ולשאר בפלפול. כשלומד תורה בפה עם הפלפול שבדברים, הוא מתחבר לחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. התורה זו חוכמתו. אבל כשלומד גם כן בעיון ההלכה כדי להגיע לדעת את ההלכה, אז הגילוי הזה של הלימוד שלו מגלה לו את הרצון השם בשלימות.
אבל הוא עדיין לא מקיים.
נכון. לכן יש חשיבות מיוחדת ללימוד התורה של הלכות שבתורה, כדי שאדם יקיים את המצוות. הוא צריך לדעת בדיוק מה הם המצוות. אז הגילוי הרצון העליון, שהוא מתחבר להם, איך לקיים אותם, והוא מתחבר לזה על המצוות, הוא חייב את ההלכות שבתורה. אז אדם צריך את לימוד התורה כדי להתחבר לחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. הוא צריך את ההלכות כדי שיוכל להתקבר לרצונו של הקדוש ברוך הוא.
יש הלכות
שאי
אפשר לקיים.
אז הוא אמר שהגלגול של הנשמות שהן צריכות להשלים את כל הלבושים זה במה שאפשרי. יש את המלך שהוא מוציא את כל הכלל על די מצוות המלך. אז יכול להיות, אני לא יודע בדיוק, לא שמעת, יכול להיות שמצוות של כהנים, כיוון שישראל ערבים זה לזה, אז אחד משלים את השני. אבל יש מצוות שכל יהודי צריך להשלים, והגלגולים של הנשמה זה לאו דווקא בתור עונש, אלא פשוט לתת לו את האפשרות להשלים את כל הלבושים שהוא זקוק להם.
אז הוא מקבל את הלבוש הזה מהלימוד או מהקיום?
מהקיום של המצווה.
אוקיי, אז מה החשיבות של הלימוד זה רק כדי להגיע לקיום?
אז מובטח לו שהוא בונה עולם הבא, איך מובטח לו? כי אם הוא לומד הלכות, אז הוא ידע בדיוק לעשות את המצוות כמו שצריך. אז אם הוא יעשה את המצוות כמו שהוא צריך, אז הוא יגיע למצב שיהיה לו לבושים שיוכל להגיע לעולם הבא. אז מי מובטח לו שהוא בן עולם הבא? אם הוא לומד רק את החלק של תורה שלא נוגע להלכה, אז כשנוגע להלכה לקיום המצוות, יש המון דברים שהוא מפספס, גם במצוות עשה וגם בקיום של לא לעבור על מצוות לא תעשה, אז חסר לו את הלבושים. אז כדי שהוא יהיה לו בטוח, כדי לדעת ביטוח שיגיע לעולם הבא, הוא צריך בחלק של התורה להתחבר לחלק שנקרא הלכות שבתורה.
יש נפקמינה, אם זה על לימוד התורה, אם זה על קיום המצוות, כי הוא יכול נגיד להקשיב להרבה שיעורים, הלכה למעשה.
כן.
בלי להגיד, בלי הקיום.
בלי מה?
בלי לומר שום דבר, רק להקשיב. כאילו להקשיב להרבה קלטות. אז הוא ידע בדיוק מה לעשות.
אז זה כללית. כללית בלימוד התורה.
אבל הוא יפה בדיוק איך מה לקיים.
יפה. אז את החלק הזה של גילוי רצון העליון, יכול להיות שזה יכול להתבטא בלימוד, שבאותו זמן הוא לא מקיים לימוד התורה, כי זה לא בפה, אבל הוא שומע דברים שעושים לו את המצוות בצורה הכי גלויה, שהוא ידע את רצון העליון דרך מה שהוא שומע.
הוא לא נקרא שונה הלכות.
איך?
הוא לא נוקש. כתוב, כל השונה הלכות. שהוא צריך לכל, צריך לשנן, צריך להגיד משהו.
כנראה שזה גם יהיה לימוד התורה. אבל החשיבות של בתוך חלקי התורה, דווקא הלכות, למה כל השונה חלק מאחר מהתורה, מדרש, סוד, למה דווקא שונה הלכות? כי ההלכות הם הגילוי, הם מגלות הרצון העליון, כשיהודי רוצה להתחבר לרצון העליון ולקבל את הלבושים, שהם נותנים לו את האפשרות בגן עדן, בבוא הזמן, לנות מזיו השכינה, הוא חייב את הלבושים בשלימות, ולא רק את הלבושים מתוך ההלכה שלומד, הוא צריך גם כן את הפלפול שבתורה, שיהיה לו את כל ההרחבה כדי לדעת בדיוק. זאת אומרת שהתורה שהוא לומד קשורה להלכה, שהיא עוזרת לו לקיים את המצוות בצורה מושלמת, כדי שיהיה לו לבושים מושלמים. לכן החשיבות המיוחדת של חלק ההלכות שבתורה. זה מה שאומר בשיעור של שבת, והיא נימודה זוהי ידוע כי נרוץ נוילן ברוך המלובש בתרייג מיצה שבתיר שבקסב. הרצון העליון מופיע בתרייג מיצה שבתיר שבקסב. כשאתה אומר תרייג מצוות, את התרייג מצוות של התורה, את התרייג מצוות איפה הן מופיעות? בתורה שבכתב. אבל כפי שזה מופיע בתורה שבכתב, הוא מופלא, הוא מכוסה, תמיר ונעלם, זה כל כך דרגות של כיסוי, ואינו מתגלה, אלא בתורה שבעל פה. תתרייג מצוות התורה, אבל החלק שזה מתגלה, זה דווקא בתורה שבעל פה. כשאדם לומד תורה, ויש לו את המצוות, והוא נתקל במצוות, הוא עדיין לא ידע בדיוק מה הוא צריך לעשות. אז נותן משל בדוגמה. על דרך משל, כמו מצוות תפילין על דרך משל, שנאמר בתורה שבכתב, וקשרתם לו אותה לידיך, והיו לתותבות בנייניך, והוא מאמר סתום ונעלם. עדיין המאמר הזה, שזו המצווה מפורשת כאן, עדיין אני לא יודע בדיוק מה אני הולך לעשות. שלא פירש הכתוב, איך ומה לקשור. ומהו תותפות? ואיכן הוא בנייניך ועל ידך עד שפרשה התורה שבעל פה, שצריך לקשור בית אחד על היד ודלת בתים על הראש, ובתוכם דלת פרשיות, והבתים יהיו מאור מעובד מרובעים דווקא, ומקושרים ברצועות של אור שחורות דווקא. וכל שאר פרטי הלכות עשיית תפילין שנאמרו בעל פה, כל זה מופיע בתורה שבעל פה. ועל ידך היא הזרוע ולא כף היד, ובין עיניך זה קודקוד ולא המצח. אז כל הפירוט הזה שאנחנו יודעים היום בתפילין, כדי לקיים את המצוות תפילין, מה שהתורה אומרת, וקשרתם לאות ילדיך, אני צריך לדעת איפה ביד לשים אותם, והיו לתותפות בין עיניך, מנסים אותם בין עיניך כפשוטו, אני לא אקיים את המצוות תפילין. אז כל מה שקיים במצוות, אחד מצוות התורה, הגילוי של הרצון העליון, שרצון העליון זה מצוות, מתגלה דווקא בתורה שבעל פה. וכן לא רק נתן דוגמה של תפילין, מצוות תפילין, וכן כל מצוות שבתורה, בין מצוות עשה, בין מצוות לא תעשה, אינן גלויות וידועות ומפורשות, אלא על ידי תורה שבעל פה. אז הוא נותן דוגמה, מקודם נתן דוגמה של מצוות עשה, עכשיו נותן דוגמה של מצוות לא תעשה. כי מצוות לא תעשה, שנאמר בשבת, לא תעשה מלאכה, ולא פירש מהי מלאכה. ובתורה שבעל פה נתפרש שאין להמתת מלאכות הידועות, שזה היה המלאכות שהיו במשכן. ולא כפשוטו, כפי שהייתי אומר, בלי אף תורה שבעל פה, ולא טלטול אבנים וקורות כבדות, הייתי אומר שלמען ינוח, והתורה אומרת כל מלאכה לא תעשה, אז איזה מלאכה התורה מתכוונת לשלול, שלא לעשות, הרים שזה הפך המנוחה. אם הוא מטלטל קורה כבדה, אז כנראה שזה האיסור. אז אם אני מסתכל בתורה שכתוב לא תעשה כל מלאכה בשבת, אני עדיין לא יודע למה התורה מתכוונת לא לעשות. אז התורה שבעל פה משלימה לי, היא מגלה לי את הרצון העליון של הקדוש ברוך הוא, שהוא אומר לנו לא תעשה כל מלאכה. אז גילוי הרצון העליון במצוות עשה, בכל התרי"ג מצוות, בחלק של מצוות עשה, בחלק של מצוות לא תעשה, הגילוי של מה שנאמר בתורה של מצוות התורה, זה דווקא בתורה שבעל פה. וכשמגיע להלכה, זה כבר הגילוי הכי גדול, אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו הולכים לעשות, איך לקיים את המצווה של תפילין. וכיוצא בהם, אין כל מצוות, אין כל המצוות, נתן שתי דוגמאות של שבת ותפילין ושבת, והוא אומר שזה כיוצא בזה, בכל המצוות, בין מצוות תעשה, בין מצוות לא תעשה, הן סתומות ולא מפורשות, וגלויות וידועות, אלא לתורה שבעל פה. אז התורה שבעל פה, זה החלק שנקרא שהוא מגלה את רצון העליון. שאדם זקוק לקיום המצוות, שזה קיום, קיום רצון העליון, הוא זקוק לדעת בדיוק איך לקיים את המצווה. אז הגלוי רצון העליון מתחילה בתורה שבעל פה דווקא. אומר, אל תראה במשום מה הכסיב, על תורה שבעל פה, על תטוש תורת אמך, כמו שכתוב בזוהר, כתוב, שמע בני מוסר אביך, ואל תטוש תורת אמך. אז למה הכוונה? אז כפי שמתבאר בזוהר, שמוסר אביך זה התורה שבכתב, ואל תטוש תורת אמך זה התורה שבעל פה. איך מתחבר בדיוק שמוסר אביך זה תורה שבכתב, ותורת אמך, מוסר אביך זה תורה שבכתב, ותורת אמך זה תורה שבעל פה, איך זה מתחבר בדיוק? אז הוא אומר, משום שעל דרך משל, כמו שכל איברי אבלת כלולים בטיפת האב בלם גדול, והם מוציאתו לידי גילוי בלידתה, בלת שלם, ברמח איברים שעשה גדים, ככה ממש כל רמח מצוות עשה, ושעשה לא, מצוות לא תעשה, באים האלם לגילוי בתורה שבעל פה. כמו שהאימא מקבלת מהאבא הכל במרוכז, והיא, שזה עובר את האימא עם השהייה של התקופה, שזה צריך להיות כל החודשים האלה, מגיע בסופו של דבר ולד מושלם עם רמח איברים שעשה גדים, כשזה התחיל מהאבא זה היה בצורה הכי מרוכזת, שזה היה משהו שלא דומה בכלל למה שמתקבל על די האימא אחרי 9 חודשים. אז מה שהאימא לא הוסיפה, היא רק מגלה את מה שמפתחת ומרחיבה את מה שכלול ממה שקיבלו מאבא, מה שקיבלה מאבא. אז תורת אמך זה תורה שבעל פה, כי כדי לדעת את הפרטים ואת ההרחבה ואת הצורה המדויקת של קיום המצוות לעומת מה שמצוות התורה זה בתורה שבכתב, אני חייב את תורת אמך שהיא האימא, שמה שכתוב בתורה בצורה מרוכזת ותמציתית, בצורה של רמז של דברים שלא מפורשים, כל ההרחבה זה בתורה שבעל פה. אז זה תורת אמך. ולמה תורה שבכתב נקראת מוסר אביך? וראי שדקרא, ההתחלה של הפסוק, שמה בני מוסר אביך, קאי התורה שבכתב. דנפקה מחוכמה אילה, התורה נקראת חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, החוכמה העליונה, הנקרא בשם אב. ידוע שספירת החוכמה בלשון הקבלה זה נקרא אבא, וספירת הבינה זה נקרא אמא. מדוע זה אבא? כי חוכמה זה הדרגה של האור אלוקי כפי שהוא עדיין בנקודה אחת. כשאנחנו אומרים ששם הוויה מרמז על הספירות, אז הספירה הזאת שמרומזת ביוד, באות הראשונה, זה אות יוד שהיא אות קטנה שמרוכזת, עדיין אין לה הרחבה. כל אות שמתרחבת מתחילה ביוד. ההתחלה של הכל זה ביוד, וההמשך של ההתרחבות זה באי, שיש לה כבר אורך ורוחב. אז הדוגמה של התורה שבכתב, שאנחנו קוראים לזה מוסר אביך, כי זה כמו שמהאבא, מה שמתקבל בסוף זה הכל בא מהאבא, אז גם כן כל מה שאנחנו מקבלים בתורה שבעל פה, את כל ההרחבה ואת כל הפרטים של המצוות, הכל זה מוסר אביך. אבל כדי שאנחנו נדע ממוסר אביך מה לעשות ואיך לעשות בצורה הכי נכונה שעליה התורה מתכוונת וקשרתם לאות על ידיך, אנחנו צריכים אל תיטוש תורת אמך. מוסר אביך בלי תורת אמך אנחנו לא נדע מה לעשות. עכשיו הוא חוזר למה שאומר בהתחלת האיגרת, וזהו שכתוב אשת חיל עטרת בעלה. אשת חיל היא עטרת לבעלה. מה זה נקרא שהיא עטרת לבעלה? היא כאילו גבוהה יותר מבעלה. עטרת זה נקרא מלשון כתר, אז הוא מסביר. כי התורה שבעל פה הנקראת אשת חיל. שמה? המולידה ומעמדת חיילות הרבה. עם עמידת ההלכות הרבות שיש לנו, אנחנו מקבלים את ההלכות הרבות וכל הפרטים של ההלכות, שזה בלי הגבלה, אנחנו מקבלים את זה על ידי תורה שבעל פה. אז זה נקרא האמא שהיא האשת חיל, שהיא מולידה, היא מפרטת ממה שהיא מקבלת מהתורה שבכתב, בתמצית ובקיצור, היא מפרטת ומרחיבה את כל הפרטים שאנחנו זקוקים להם. אז היא נקראת אשת חיל, שהיא מולידה ומעמדת את החיילות הרבות, זאת אומרת את כל הפרטים של המצווה, כמו שכתוב בשיר השירים, ולמות אין מספר. מה זה ולמות? אומר המדרש בשיר השירים, אל תקרא עלמות אלא עולמות. מה זה עולמות? על מה מדובר? אומר המדרש, אילו הלכות דלת לאון חושבנה. עלמות אין מספר, שזה בלי חשבון, זה הפרטים של ההלכות שהם רבים מאוד, כשבתורה זה מופיע בצורה קצרה ותמציתית, ובפירוט של ההלכה למעשה יש בזה הרבה פרטים. עד שאנחנו אומרים עלמות אין מספר, שזה בלי גבול, בלי חשבון, כמו שקוסו בתיקונים. וכולן, כל הריבוי הזה של ההלכות, מה זה הריבוי הזה של פרטי ההלכות? מה הנושא שלהם? על מה מדובר כאן בפרטי ההלכות? זה פרטים ודיוקים ולדעת בדיוק את רצון העליון. וכולן עם בחינס גילוי רוצן העליון בורחו ענה לה מתויר שבכתב. בתורה שבכתב זה מופיע, אבל הגילוי של זה זה בתורה שבעל פה. ורוצן העליון בורחו ולמיילו מיילו ממיילו שחוך מאלוהי. הטרס ביילו, ביילו של איש ישראל זה חוכמה. שאמרנו שחוכמה ובינה זה אבא ואימא. אז דווקא הבינה, דווקא האימא, שזה תורת אמך, היא אתרת, היא יותר גבוהה ממה שהיא כאילו אתרת. היא שמה כתר לחוכמה שהיא היא הכל. כל מה שהבינה עושה היא מרחיבה ומפרטת ונותנת לנו את כל מה שהבינה יכולה להוציא מתוך החוכמה, אבל בסופו של דבר זה הופך להיות כתר לחוכמה, שהחוכמה בלי שיהיה לנו את ההרחבה הזאת אנחנו לא יכולים לקבל ממנה, אנחנו לא יודעים מה לקבל ממנה. אז אשת חיל, כשהאשת היא חיל עם כל הדברים כמו שצריך להיות, התורה שבעל פה שהיא מרחיבה ומפרטת את כל הדברים שכתובים בתורה שבכתב, אז זה הופך להיות אתרת בעלה, זה כותרת לבעלה. וכמו כתר והתרה שעל המוחין שבראש, שזה מעל המוחין, לכן נקראו הלכות בשם תגה וכתרה של תורה. כי בקטע הראשון של האיגרת הוא הביא שכתוב במסכת אבות, הוא דהשתמש בתגה, מי שמשתמש בתגה, שזה הכתר חלף, והגמרא מסבירה מה הכוונה, זה שמי שמשתמש במי שלומד תורה, במי שלומד הלכות. כל המשתמש, אחרי לשון של הגמרא, ודהשתמש בתג החלף, שזה כתוב במסכת אבות, אומרת הגמרא, זה המשתמש במי ששונה הלכות, שזה כתרה של תורה, שזה התגה. אז זה נקרא כתר, כתר תורה. כי זה הכתר שדווקא דרך ההלכות אנחנו יודעים יותר טוב את הרצון העליון. זאת אומרת שההלכות של אשת חיל, כפי שהיא מפרטת ונותנת לנו את כל הפרטים והדיוקים שאנחנו צריכים לקיים את המצוות, זה האתרת, זה הרצון העליון, זה גילוי הרצון העליון שהוא מעל החוכמה דרך התורה תימך, דרך התורה שבעל פה. אז דווקא עם התורה שבעל פה אנחנו מגיעים לרצון שהוא מעל החוכמה, שזה גילוי רצון העליון שמתפרש בתורה שבעל פה. והשונה ההלכות מובטח לו שהוא בן עולם הבא על די התלבשות נפש רוח נשמה שלו ברצון העליון ברוך הוא כנזכר לאל. איך מובטח לו שהוא בן עולם הבא? כי ברגע שלומד התורה שזה ההלכות שבתורה, אז הוא יגיע לקיום המצוות בצורה הכי נכונה שהתורה שבכתב התכוונה לזה, יתגלה הרצון העליון בשלימות כפי שצריך להיות, אז יהיה לו לבושים מושלמים לעולם הבא. זה מובטח לו שבין עולם הבא יש לו את הכלים ואת הלבושים כדי להגיע לעולם הבא וליהנות מזיו השכינה ולחזות בנועם השם. זה האיגרת חפתת. אנחנו נעבור לשיעור של היום, שזה איגרת למד. משהו לא ברור, אני אומר לך, נכון? משהו נראה לי לא ברור.
נא, קישו את הסיסמה שלכם.
כי אני אומר שיש כאן שאלות.
בישמע צפצוף, נא להשמיע תיאור קצר של השיעור.